אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אלן, אלן, מאזינות יקרות, מה שלומכן? מקווה ממש בטוב. אז תקשיבו, מגיע איזה רגע בחיים של כל אישה, אני חושבת, או רוב הנשים, שהן שואלות את עצמם את שאלת מיליון הדולר, לקחת או לא לקחת טיפול הורמונלי. יש סביב העניין הזה כל כך הרבה דעות והיבטים ומידע סותר ודעות קדומות ופחדים ודאגות וכולי, של אישה ממוצעת שלא קוראת מחקרים או מבינה ברפואה, מאוד לא פשוט לקבל החלטה מושכלת. ולשם כך, הזמנתי היום את אחת הרופאות המובילות בתחום הזה בארץ היום, ששמה שגור בפיין של נשים רבות ונשות מקצוע רבות, דוקטור נועה חובב. בתקווה שיחד נצליח לעשות קצת יותר סדר בבלגן. ולמי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, להתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפא בכל, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. לינה פאוז זו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכם בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכם, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. היום ככה ביקשתי ממאזינות של התוכנית להעלות שאלות בצורה אנונימית, וקיבלתי לא מעט שאלות, חלקן מעולות, חלקן ככה אולי קצת יותר אישי, אבל אני מניחה שרובן יהיו מאוד רלוונטיות להרבה מאוד מהמאזינות, להרבה מאוד מכן. אז חשוב לי ככה שנספיק לגעת בכמה שיותר נושאים שקשורים לטיפול ההורמונלי, ולכן, ובכלל, לטיפול בגיל מעבר, ככה בתפיסה של דוקטור נועה חובב, ולכן נפנה היום את כל הזמן של התוכנית, אז באמת נעשה איזו תוכנית קצת, בנוסח קצת שונה ממה שאתן מכירות. אנחנו נפנה את כל הזמן של התוכנית לעניין הזה, ואנחנו ממש תכף נפגוש את דוקטור נועה, רק לפני חשוב לי להציג אותה. דוקטור נועה חובב היא מומחית לרפואת משפחה, בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטה העברית, רופאת גיל מעבר מזה 20 שנה, שנראה לי לפני 20 שנה בכלל בקושי הכירו את המושג הזה. מרכזת עם דוקטור קופרניק, שהתארח כאן בתוכנית, גם קורס לרפואת גיל מעבר באוניברסיטת תל אביב ללימודי המשך, מנהלת מרכז גיל מעבר רב תחומי במרפאת אחוזה ברחוב הנשיא ברחובות, או
אחוזת הנשיא.
אחוזת הנשיא, אוקיי. אז מרפאה שנקראת אחוזת הנשיא ברחובות. חברה באגודה הישראלית לגיל המעבר, ובטח עוד מלא דברים שהיא לא כתבה לי, מפאת צניעות, אבל נסתפק בזה. זה חשוב, כן. זה הדבר הראשון.
באושר.
וואו, שזה נדיר. ממש צריכה שתהיה על,
okay.
על המיקרופון. אוקיי, okay. אז קודם כל, ברוכה הבאה, דוקטור נועה.
תודה, תודה רבה.
אני יודעת
ברוכה נמצאת.
אני יודעת שיש אני כמה קצת מטופלות שסבלו מזה שכאילו היית צריכה ככה לעזוב אותן, אבל אני חושבת שהרבה מאוד נשים ירוויחו.
כולי תקווה, בגלל זה הגעתי לראש העין באמצע יום העבודה.
אוקיי, אז שוב תודה שהגעת, ואני רוצה קודם כל ככה לשאול אותך, לקבל איזה פרספקטיבה שלך, כמישהי שעוסקת בתחום הזה כבר 20 שנה, אני יודעת ש-20 שנה זה זמן עצום בממדים של מחקר וידע שבטח התפתח בתקופה הזאת. אז מאוד חשוב לי, תת, לשאול אותך שאלה פתוחה כזאת על איך את רואה את גיל המעבר ואת הטיפול בו, בכלל, בכללי.
וואו, שאלה גדולה.
נכון.
קודם כל, בתור אישה שנמצאת בעצמה בגיל הזה, באמצע החיים, אני מרגישה בת מזל. אני מרגישה בת מזל שנקלעתי לתחום בזכות באמת דוקטור קופרניק, שהייתי רק בת 32, 3.
כן.
והתאהבתי בו. משום שראיתי בו אפשרות באמת לטיפול, זה הרפואה הכי הוליסטית בהגדרה שלה שקיימת.
אוקיי.
משום שכשאישה מגיעה לאמצע החיים, יש כל כך הרבה חזיתות או כל כך הרבה שדות שבהן היא פוגשת אתגרים שאין ברירה. אלא להבין את זה ולהסתכל רחב. וזה במהות שלי, מי שאני, כאילו, בתור רופאת משפחה. זה ככה גידלו אותנו, בגלל זה בחרנו את התחום הזה.
כן.
כי זה הסתכלות רחבה על הבן אדם, בכל ההיבטים, בכל המעגלים. ונשים בגיל המעבר, זה פשוט זה. זה מה שאני ודוקטור קופרניק הבנו, כשישבנו אחד ליד השני במרפאת גיל מעבר לפני 20 שנה.
הייתה כזאת לפני 20 שנה?
כן. כבר הייתה, מ-99 בקפלן. יש כבר מרפאות כאלה. פשוט הם היו מאוד בשוליים, בוא נאמר. ועדיין אין הרבה, את יודעת, זה לא המרפאות הכי שכיחות במחלקות הגניקולוגיה. בארץ. עדיין יש יותר פוקוס ויותר תשומת לב על שנות הפוריות של האישה.
כן.
ופחות על הגיל הזה. שזוהי פרדיגמה שנחרטה על דגלנו לשנות. אנחנו בתור מטפלי גיל מעבר, כי ההבנה היא שהאוכלוסייה הזאת היא כבר לא, אי אפשר להתעלם ממנה. זו אוכלוסייה שרק הולכת וגדלה.
נכון.
היא בעוד לא הרבה שנים כבר תהווה איזה 30% מאוכלוסיית ארצות הברית, למשל. היא מהווה 10% מאוכלוסייה במדינת ישראל כרגע. אני מדברת על הגילאים 45-70.
בגלל שכאילו ביחס לילודה את מתכוונת, זה כאילו...
כי תוחלת החיים מתארכת,
כן.
והטכנולוגיה והרפואה יודעים לשמור, ומוצאים פתרונים לכל מיני מחלות חסוכות מרפא שהיו בעבר. ונשים חיות הרבה, אנחנו גם יודעים שנשים חיות יותר מגברים. שזה, את יודעת, זה שיחה אחרת, למה? אבל זה ידוע שיש לנו פור עליהם של לפחות כמה שנים. אז כשתוחלת החיים עומדת על 83, נגיד, בארץ...
יש לנו פור עליהם בהרבה, סתם.
לא סתם, אבל בסדר.
לא לספר.
אז כשתוחלת החיים עומדת על 83, ותוחלת השחלה עומדת על 50, במקרה הטוב,
יש פה בעיה.
יש לנו פה שליש חיים להעביר בלי תפקוד שחלתי.
כן.
ואת זה הולכים ומבינים, גם האנשים עצמן, הדור שלנו, שלי, שלך, שאנחנו דור אחר כנראה מהאימהות שלנו, ובטוח שמהסבתות שלנו.
נכון.
אנחנו דור שדורש את התשובות. אנחנו דור שרוצה איכות חיים, ואנחנו רוצות לחיות. כמו שצריך, כמו לא לשרוד, לא לנשום, אלא לחיות.
נכון.
אז, וזה גם עוד משהו שאני כל כך אוהבת ברפואת גיל מעבר, משום שהמוקד שלה הוא לא בואו נעשה דברים כדי למנוע סרטנים, כן? אלא בואו נבדוק איך אפשר לחיות את החיים באיכות חיים נפלאה, תוך כדי נטילת מינימום סיכונים. את מבינה את הזווית?
כן.
הזווית היא איכות חיים, וזה דבר מדהים, כי זה לעזור לאנשים לחיות, לא רק לעזור להם לא למות.
את יודעת, אני מקשיבה לך ואני אומרת, אוקיי, אני לא שומעת את זה הרבה מפיהם של רופאים. או דרך אנשים שנגיד, אני פוגשת הרבה פעמים, הן כזה אומרות לי, באתי אל רופא, והוא אמר לי שכדי שלא יקרה לך, א' ב' ג' ד' את חייבת, ואת מדברת פה על גישה מדהימה ושונה לגמרי.
אני חושבת שזאת הזווית שאנחנו מסתכלים בתור מטפלי גיל מעבר על האישה, וזה בגלל זה כל כך מרענן וכל כך יפה בעיניי. אז זה משמח אותי, זה ממלא אותי. איך אני אומרת למטופלות? אני חיה בשביל הביקור השני, תכלס.
מה זאת אומרת ביקור השני?
זה אומר שבביקור הראשון האישה, הרי היא לא באה סתם. עדיין רוב הנשים תגענה למרפאה בגלל סימפטומים.
ברור.
למרות שאוכלוסיית הנשים שוב הולכת ונהיית מבינה יותר ואינטליגנטית בתחום הזה, וקוראות ספרים והכל ומאמרים, והן באות גם בקטע מניעתי. אכן רך בכלל החורף אנחנו קוראות לזה.
כן.
שעוד אין להם כלום, ואפילו הווסתות שלהם סדירים, והן רוצות כבר לשמוע מה צופן לי גורלי. אבל רוב רובן של אנשים כבר תגנה עם איזשהו משהו שמעיב על איכות חייהן, אוקיי? אז בהקשר הזה, אופס, הנה, נקטע לי חוט המחשבה, את רואה? גם לי יש brain fog.
התחלתי לה. קורא אונליין. אז אני אמקד אותך רגע, אני אעזור לך במיקוד. בואי נדבר רגע קצת יותר פרקטי על הגישה שלך לטיפול בגיל מעבר, כי האמת, אני חייבת להודות שכשדיברתי איתך בטלפון, התמוגקתי. כאילו, אני לא שומעת את הגישה הזאת מרופאים, ולכן כל כך בא לי שתספרי על זה קצת.
הגישה שלי, את שואלת שאלות, מה זה ענקיות?
כן, אני אזכיר לך רגע שדיברתי איתי כזה על כל מיני דברים שבעצם אישה צריכה לעשות כדי לטפל בעצמה,
כן.
מלבד הטיפול ההורמונלי, שבו תכף נתמקד, נכון. אבל כאילו
ברור, זה רק חלק, זה רק חתיכה מהפאזל.
כן.
אני חושבת שאמצע החיים, גיל מעבר, העובדה שהשחלה עוד לא הבינה שיש לנו תוחלת חיים של 83, והיא כבר יוצאת לפנסיה בגיל 50, מאפשרת לנו, או אפילו מכריחה אותנו, סוג של עם הגב לקיר, להגיד תודה לגוף שלנו ששרת אותנו כל כך יפה במשך 50 שנה, ועכשיו להתחיל לראות מה קורה איתו. איך אנחנו יכולות לעזור לו, לגוף, לנפש, להביט פנימה אל עצמנו. אנחנו מתוכנתות, משובטות, נולדנו ככה לעולם כנשים להעניק ולתת ולספוג ולהכיל, כי ככה אנחנו, את יודעת, על ספקטרום מסוים, אבל בעיקרון אלה אנחנו, ולהיות המולטיטסקריות, כי בדרך כלל אנחנו אלה שהם בעיקר בבית עדיין, מה לעשות, ומבחירה גם הרבה פעמים.
נכון.
אני בעצמי בחרתי 15 שנה להיות בחצי משרה, כי זה היה הדבר הנכון לי לעשות.
כן.
ולהיות 3 פעמים בשבוע, בצהריים בבית, ולראות את הילדים, ושהילד לא ילך לצהרון. כי זאת הייתה בחירה שלי. אז כל השנים האלה, אנחנו בשביל אחרים, לא רק, אבל המון מהמהות שלנו. וזה הזמן שבלית ברירה גם, אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נתחיל להפנות את המשאבים שלנו כלפי עצמנו, להבין מי אנחנו, מה אנחנו צריכות, מה הגוף שלנו אומר לנו בזה שהוא כל שני וחמישי חולה, או שכל ארבע פעמים בשנה יש לנו דלקת דרכי שתן, או שהמיגרנות שלנו מחמירות, או שאנחנו משמינות ומשמינות, לא משנה מה אנחנו עושות. משהו פה צריך להתבצע, איזשהו reshuffling של של הקלפים. וגם לנשים שעד כה, את יודעת, שייתו להם בז'ונגלה, עד גיל 50, בכיף, הגוף שלהם היה סבבה, לא היו צריכות לעשות דיאטות, לא כלום, הכל היה בסדר, לא היו מדוכאות, פחות או יותר חיים דבש. גם הן מגיעות לגיל הזה, רוב רובן, וחייבות לעשות reshuffling, כי הדברים משתנים.
סליחה על הבורות, reshuffling זה?
איך אומרים? טריפה מחדש של הקלפים, אוקיי?
אוקיי.
הקלפים נטרפים מחדש. הפאזל הוא לא אותו פאזל. אנחנו לא אותו בן אדם, אין מה לעשות. זה משהו משתנה. וזה משהו שאני לא סתם מדברת עליו באוויר. המוח שלנו משתנה. המטאבוליזם שלנו משתנה. פיזור השומן בגוף שלנו משתנה. כל השינוי ההורמונלי הזה גורם לכל כך הרבה דברים, שאנחנו צריכות בעצם לעשות איזשהו תהליך של פרידה ממה שהכרנו עד עכשיו, והיכרות עם מישהי חדשה או וריאציה של מישהי שהכרנו, וזה נורא מפחיד.
נכון.
זה מפחיד. גם מישהי שבכלל אין לה גלי חום. את לפעמים מסתכלת מהצד ואומרת, מי זאת הייתה עכשיו האישה הזאת בכלל? זאת, מי זאת? ואני אומרת את זה גם מניסיון, אמיתי.
כן.
כאילו, מה זה? לפעמים לטובה ולפעמים לבהלה.
כן.
אז זה תהליך. כל הטרנזישן הזה, מהפוריות, דרך הפרימנופאוזה והכאוס המשוגע הורמונלי של השלב ביניים הזה, שהוא הכי מאתגר, ועד הגדה השנייה שנקראת המנופאוזה, זה מסע, אולי קלישה להגיד מסע, אבל זה באמת מסע. ואני גם התחלתי אותו, ולכן אני מרגישה כל כך מחוברת לאנשים שאני מטפלת בהם, כי אני באמת איתן. וככל שאני עוברת את, כן, כן. קילומטראז' אז יש לי גם כן. יותר מה להגיד להם מחוויות שלי ומניסיונות שלי, וכמובן מניסיון שלי עם עוד מטופלות. אבל אנחנו צריכות לצלוח את הדבר הזה בצורה הכי סבירה והכי user friendly שיש, עד שתהיה הסתגלות לאני החדשה, או לה, ושם יהיו בעתיד גם שנים הרבה יותר שקטות. זה יהיה יותר רגוע.
אני חייבת לומר שמה שאת מדברת עכשיו, אני ממש רואה את זה. אני נגיד אם אני פוגשת אישה שנמצאת איפשהו סביב גיל המעבר ממש בזה, אז זה הרבה פעמים מרגיש כמו רעידת אדמה ותרללת, ואין ממש כזה לא מוצאות את עצמן. ולעומת זאת, אם אני פוגשת אישה בת 65,
זה אחרת לגמרי.
זה משהו אחר לגמרי.
נכון.
נכון, יש את האתגרים של הגיל הזה, אבל כאילו משהו באמת
נכון.
מתאזן, זה כבר יותר רגוע, כבר
הכלים, פחות. ארגז הכלים שלנו, שלמדנו אותו במשך 50 שנה, כבר לא עובד. הסייקל שהכרנו, הרי אנחנו כל כך
מחוברות.
אנחנו הרי בסייקל כל החיים, מגיל 12 בממוצע, נכון. אוקיי? אז היה שקט לפני שהתחיל הווסת. מאז שהתחילה הווסת, כל הזמן אנחנו בסייקל. סייקל, סייקל, רגילות כבר. אוקיי, אז יומיים, שלושה לפני המחזור, אנחנו בקריזה, אבל זה מה שאנחנו רגילות אליו. ואז אנחנו גם יודעות איך להתמודד ומה לעשות, ואולי היוגה שעשינו, או הפעילות הגופנית שעשינו, או הייתה מיגרנה נוראית, וידענו שיום לפני אנחנו נכנסות למיטה. כל הדברים האלה כבר לא עובדים יותר. כי פתאום הכל משתנה. פתאום הסימפטומים מופיעים לך בזמנים אחרים. פתאום העוצמות, האמפליטודה של התגובות שלך, היא בכלל ללא קשר למה שקרה בחוץ. ואת יודעת, את אומרת, בחיים לא הייתי מגיבה ככה לפני שנתיים לדבר כזה, לסיטואציה הזאת. מה קרה? מה כן. קרה לי? למה ככה בכיתי עכשיו? את מבינה? אז גם האמפליטודה, כאילו אין ויסות. כמו שאין ויסות בתרמוסטט, במרכז ויסות הטמפרטורה במוח, ובגלל זה יש בעצם גלי חום, הרבה פעמים גם אין ויסות רגשי. יש טלטלות עצומות, וזה מאוד מתיש, כי תוך כדי זה, אני מזכירה לך, אנחנו in the prime of our lives. אנחנו, נכון. אנחנו פה בעמדות בחירות, אנחנו מנהלות עניינים, גם בית, גם ילדים, גם זוגיות וגם עבודה. בדרך כלל אנחנו כבר במקום טוב בעבודה. ואפרופו המרכז שהזכרת קודם, את יודעת, את צריכה להרים איזה משהו חדש, פרויקט חדש, את כל מעודך את משקיעה בו, וזה לא מתאים שעכשיו כל הטלטלות האלה יהיו, זה לא מאפשר פוקוס, תפקוד. אז זה עוד סיבה לנסות לאזן, לנסות לעזור, כדי שהאנשים תוכלנה בעצם למקסם את הפוטנציאל המדהים שיש להם.
את יודעת, הרבה נשים, או אני חושבת, טועות לחשוב שהם ייקחו את הכדור וזהו.
זה יסתדר להם הכל.
והכל יסתדר.
לא.
לא. אז בדיוק בגלל זה, אני באמת הייתי רוצה ככה לצלול קצת פנימה לתוך העניין הזה של הטיפול ההורמונלי, שהוא כל כך שנוי במחלוקת, כל כך הרבה יש פחדים וחרד. אני יכולה להגיד לך שרק מתוך השאלות שאנשים שאלו, הייתי צריכה לדלות, כי לא יכולתי את כולן להכניס לפה, אבל כאילו, וזה שאלות כזה שחלקן חוזרות על עצמן, זה אותם
אותם פחדים,
ברור. אותם פחדים, אותם פחדים.
אנחנו יודעים למקם אותם גם. כן, אני רק אומר, לפני שנדבר על הטיפול ההורמונלי, שבאמת השלב החנרך בחל החורף, הוא קשור כבר להערכות לדעתי מבחינתי, תתחילו באמצע שנות ה-30 אפילו. ממש ככה, כן. להתחיל לסגל לעצמך אורח חיים בריא, פעילות גופנית סדירה, תזונה נכונה, ים תיכונית, להימנע מאכילת המזון מעובד וחטיפים ושטויות ובאמצע הלילה. דברים כאלה שאת יודעת, בנות 35 או 40 בהחלט עוד עושות, במיוחד אלה שזה לא, הגוף שלהם עוד סובל את זה, בדיוק. וכלפי חוץ הם נראות עוד קנקן מהמם. אז הם ככה מתעללות בגוף. מה שמאוחר יותר יהיה באוכרן, משום שיהיה להם הרבה יותר קשה, ככל שאנחנו מתבגרות, הרבה יותר קשה לסגל לעצמנו הרגלים שונים.
נכון.
ממה שהיה עד כה. תחשבו על הקפה של הבוקר שלכם. כמה קשה זה להחליט, נגיד, אני לא שותה יותר קפה שחור בבוקר. מבחינתי זה קטסטרופה. אין מצב. לא משנה לאן אני הולכת בעולם, יהיה לי סקית של קפה שחור עלית במזוודה. כי אני לא יכולה. אני לא יכולה להתחיל את היום. אז רק הדבר הקטן הזה. ומה עם דברים אחרים שהיית רגילה, כמו מזון? אוקיי, אז זה אורח חיים, וזה דבר דיבור שלם. שחכם מצדכן יהיה לעשות את ההכנה הזאת, המחשבתית, כבר בגיל צעיר. ואז כשכבר הגענו, ויש סימפטומים, אז מה לעשות? הטיפול ההורמונלי באסטרוגן זה הדבר שהכי יעיל לטיפול בסימפטומים, בעיקר גלי החום והזעות הלילה. זה הדבר שהכי יעיל בצורה שאותם הוא כן יכול למגר עד לכדי כלום. זה בהחלט שכן. כל הטיפולים האחרים הלא הורמונליים, חוץ מהחדש שלא מזמן אולי נספיק לדבר עליו, אושר על ידי ה-FDA שמטפל באמת ספציפית בבסת הטמפרטורה במוח, הם עושים את העבודה בעשרות אחוזים, אבל ממש לא ב-100% וגם לא ב-90%, אוקיי?
Okay.
אם זה הדיקור, אם זה המיינדפולנס, אם זה הצמחי, אם זה ה-SSRI, הטיפול בנוגדי דיכאון וחרדה, הם לא מגיעים לאחוזי הצלחה כאלה גבוהים של טיפול בסימפטומים, כפי שמגיע אסטרוגן. עכשיו, עד סוף שנות ה-90, זה היה, הדעה הרווחת הייתה שטיפול הורמונלי, מאז שהוא התוודה לעולם בשנות ה-50, זה הטיפול שהוא הטיפול הטוב ביותר לאישה המנופוזלית שיכול להיות. המיתוג שלו היה שזה הדבר שישאיר אותה צעירה. זה הדבר שישאיר אותה שמחה. זה הדבר שישאיר אותה עם תשוקה. ומיינד יו, המיתוג גם היה, זה הדבר שישאיר את בעלך איתך. ואני לא צוחקת, כי זה גם פורסם בספר. בשנות ה-80, של איזשהו
גניק. טוב, הם לחצו להם עם נקודת כאב.
נכון. אבל זה היה הדעה הרווחת, והיא הסתמכה בהחלט על evidence-based medicine. זה לא היה שיקויי מחשפים. זה היה על סמך מחקרים גדולים, שאומנם באותם שנים היו רובם תצפיתיים, מה שנקרא רטרוספקטיביים, על אוכלוסיות ענקיות של נשים שראו, שבעיקר ה-nurses study, שכבר בשנות ה-80 התחיל, והוא עד היום מתקיים, על עשרות אלפי אחיות בארצות הברית. בהחלט ראו שהאוכלוסיות שנטלו טיפול, קודם כל חיו יותר. בסדר? חיו יותר. פחות חלו. פחות חלו בהתקפי לב. פחות חלו בסרטן מעי גס. פחות חטפו אירועים מוחיים. ופחות דיכאון. וכמובן שפחות אוסטאופורוזיס ושברים. אפילו בנרסס סטאדי עוד ידעו שיש עלייה מזערית בסרטן שד עם טיפול הורמונלי, by the way, אוקיי? אבל הידע הזה לא גרם למיתוג מחדש של התחום. עדיין היה רווחה הדעה שה-benefits overweigh the risks בקטע של טיפול הורמונלי.
אוקיי.
וככה התנהלו הדברים עד סוף שנות ה-90. זאת אומרת ש בסוף שנות ה-90, בערך 30% מאוכלוסיית הנשים המנופוזליות בארצות הברית קיבלו טיפול, אם לא יותר. זה המון.
ומה עם כל השאר?
30% זה המון. הם לא, אבל 30% זה אפילו עד יותר מ-30%, 40%. בארץ, מקולגים שלי שיש להם פור עליי של עוד 20 שנה, כי אני בתקופה הזאת עוד הייתי עוברית, מדברים על אזור ה-17% שבישראל היו מטופלות, שזה גם אחוזים גבוהים. זה נחשב לאחוזים גבוהים.
אוקיי.
אך מה שקרה, הטלטלה שערערה את כל ה... שוב, טרפה את כל הקלפים, אם נחזור ל...
זה המחקר הזה
נכון, שיצא. נכון, זה ה-WHI שיצא ב-2002 בתוצאות הראשוניות שלו, אבל הוא התחיל בשנת 97. והשאלה שלו הייתה, על סמך כל הידע שהצטבר והדעה הרווחת שהצגתי בפניכן עד עכשיו, האם... טיפול הורמונלי יכול להוריד התקפי לב ותחלואת לב גם בנשים מבוגרות. מבוגרות מאוד. מה זה מאוד? שעברו יותר מ-10 שנות מנופאוזה בלי לקבל טיפול הורמונלי. אוקיי? ואז גייסו באמת מחקר randomized control trial, שזה המחקר הפרוספקטיבי, שאנחנו אוהבים יותר בתור רופאים, משום שהוא יותר מהימן. זה מחקר שמגייס את אוכלוסיית הטיפול בנקודה אפס, נותן להם randomized control double blind, זה אומר שגם המטפל וגם גם נותן הטיפול וגם המטופלת, אף אחד מהם לא יודע מה היא קיבלה, חצי קיבלו פלצבו, חצי קיבלו טיפול, משייטים, עוקבים אחריהם, ורואים מה קורה בעתיד. עכשיו, אלה מחקרים שיותר קצה לעשות, את יודעת, כי א', הם לוקחים המון זמן.
נכון.
את צריכה גם לגייס נשים ולראות בדיוק מי נכנסת למחקר. את לא יכולה לגייס את כולן.
אוקיי, והתוצאה של המחקר בעצם הייתה ש...
גיסוש המון, קרוב ל-20,000 נשים, שזה בהמון מרכזים בארצות הברית. לא היה מחקר בסדר גודל כזה מסוגו עד אז, וגם לא מאז דרך אגב. והוא היה RCT דאבל בליינד, כמו שאנחנו אוהבים. אז היו שם בעצם 4 קבוצות. שתי קבוצות היו של נשים שהיה להם רחם, שלא עברו כריתת רחם, שבתוכה חצי קיבלו פלצבו וחצי קיבלו טיפול באסטרוגן עם פרוגסטרון. לציין, בכל המחקר הזה היה טיפול תרופתי אחד, של סוג אחד של אסטרוגן וסוג אחד של פרוגסטרון, לא אחרים.
אוקיי.
והחצי השני של המחקר הזה היה 8,000 נשים שעברו כריתת רחם מסיבה זו או אחרת, וגם שם היו שתי קבוצות. חצי קיבלו רק אסטרוגן, כי הנשים כרותות הרחם לא צריכות את המרכיב הפרוגסטרוני בטיפול ההורמונלי, וחצי קיבלו פלצבו.
אוקיי.
כלומר, אוקיי? ואז התחילו את המחקר. ב-2002, 5 שנים מתחילת המחקר, ו3.5 שנים לפני מועד הסיום המשוער, יצאו כותרות בעיתונים. הפסיקו את המחקר, טרם זמנו, משום שנצפתה עלייה באוכלוסייה שקיבלה את הטיפול המשולב, אסטרוגן עם פרוגסטרון, אלה שהיה להם רחם, נצפתה עלייה משמעותית סטטיסטית, גם בהתקפי לב ובמוות מסיבה לבבית, שזה בדיוק סיבת שאלת המחקר הראשונית. האם נוכל להוריד סיכון באוכלוסייה זו? ובכן, חלה עלייה. עלייה באירועים מוחיים, ועלייה בסרטן שד, בשיעורים דומים למה שעוד היה במחקר האחיות בשנות ה-80.
אוקיי.
אבל מה שקרה כשנעצר המחקר זה שהפרסומת של התוצאות הייתה במין צורה מאוד מאוד דרמטית, מאוד עוצמתית. היא עוד לפני שפורסמה בעיתונים רפואיים, פורסמה בקרסומת, כל המדיה, בעיתונים נחשבים, ברשתות רדיו, בטלוויזיה, בהכל, אוקיי?
אוקיי, אז אני רוצה רגע ככה טיפה... אז היה את המחקר הזה.
נכון.
והוא בעצם הוריד הרבה מאוד נשים ורופאים, וזה מלתת בכלל להתקרב לטיפול הורמונלי.
נכון. כשעיקר הבעלה נבעה מהעובדה שהמספרים שצוינו בעלייה בסיכון לסרטן שד, שדרך אגב דווחה שם באחוזים ולא במספרים אבסולוטיים, שזה גם דרך אחרת להסתכל על הדברים, אבל הרבה יותר מפחידה, כשהיא נאמרת בצורה של 30% עלייה. בסדר? אז זה בעצם היה הצונמי העיקרי, האימפקט העיקרי של הפרסומת של המחקר, וזה גם מה שגרם לשינוי במיתוג שלו לרעה. כתוצאה מזה, אין, כל הנושא של טיפול הורמונלי, מה שציינת בתחילת דברייך, זה כתוצאה מהמחקר הזה. כי עד אז בכלל לא התייחסו לטיפול הורמונלי בצורה כזו.
אז מה אנחנו יודעים היום?
אז זהו, מאז עברו 20 שנה, אפילו 21 שנה, מאז התוצאות שלו, ובשורה התחתונה, נעשה עוול, אוקיי? נעשה עוול לאוכלוסיות שלמות, לדורות שלמים של נשים שלא היו בקבוצת האוכלוסייה שעלו בה סיכונים מאוד, שהיו באוכלוסייה צעירה שכן יכלה להרוויח מהטיפול ההורמונלי, שכן יכלה לזכות באיכות חיים הרבה יותר טובה, ובגלל התוצאות וההשלכה של התוצאות בצורה גורפת על כל אוכלוסיות הנשים ועל כל סוגי הטיפולים, נמנע ממנה טיפול הורמונלי. אז אנחנו יודעים היום שכתוצאה מה-WHI, אנחנו מתייחסים אחרת לכל ההתמודדות לאישה המנופוזלית. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל היטב. זה לא סתם מגיע אישה לגיל 50, כמו שהיה בסוף שנות ה-90, אמרו לה, גברת, קחי אסטרוגן, זה יעשה לך טוב. שלום, יש לך סימפטומים, אין לך סימפטומים, את רוצה, את לא רוצה, את שמנה, את מעשנת, יאללה, קחי אסטרוגן. לא. עכשיו זה אחרת, כי אנחנו יודעים כבר בדיוק איפה הבעייתיות. האם עברו הרבה שנים מתום הווסת? האם יש לך סיכון גבוה לבבי? עם הרבה גורמי סיכון, עם כולסטרול גבוה, סכרת נעורים כבר 30 שנה, אישון כבד. היום אנחנו תופרים את הטיפול בצורה יותר מדויקת, תוך כדי לקיחה בחשבון של כל התוצאות של ה-WHI.
WHI זה?
זה המחקר של 2002. המחקר זה, אוקיי. יש לנו הרבה תובנות משם, זאת אומרת, מאיזושהי בחינה זה טוב שהוא בוצע. בוא נאמר שהדור שלנו מרוויח מה-WHI. הדור של האימהות שלנו הפסיד מה-WHI, משום ששם הם פשוט לא קיבלו טיפול. אז אנחנו יודעים היום איך לכוון את הדברים, איך לבחור פרוגסטרון למשל, כי כבר הבנו, דרך אגב, זוכרת שדיברנו על האוכלוסייה של קרוטות הרחם שקיבלו רק אסטרוגן?
כן.
שם ירד הסרטן שד, רק לדוגמה. לא רק שהוא ירד, גם במעקב של אחרי 20 שנה על אותה אוכלוסייה, עד היום שולחים להם שאלונים, הם בנות 85 כבר, ויותר. עד היום, אפילו שהם הפסיקו כבר את הטיפול ב-2002, עדיין יש להם פחות סרטן שד. זאת אומרת, הטיפול שהם לקחו בתקופת המנופאוזה באסטרוגן בלבד, גרם להם להגנה על השד. אז אנחנו סימנו את הבעייתי כאותו פרוגסטרון שאותן נשים לקחו בקבוצה המשולבת. והפרוגסטרון, אותו פרוגסטרון, הוא ידוע כפרוגסטרון מאוד בעייתי, מבחינת ההשפעות האחרות והלא favorable שלו, על התחלקות של תאים, על רצפטורים אחרים בשד שהוא לא צריך להתחבר אליהם, אוקיי? אנחנו יודעים את המנגנונים שבהם אותו פרוגסטרון עלול להיות, מה שנקרא, מאתגר שד מבחינת גידולים. אבל לא כל הפרוגסטרונים מתנהגים כך. זה בדיוק העניין, ואת זה צריך לדעת ולהבין. אנחנו לא יכולים להתייחס לכל הפרוגסטרונים כאילו הם מדרוקסי פרוגסטרון אצטט, אותו אחד, ולהגיד, בום, הם גורמים ל-30% עלייה בסרטן, הוא גורם ל-30% עלייה בסרטן שד. או אם תסתכלי על זה בצורה אבסולוטית, 3 מקרים נוספים ל-1,000 נשים אחרי 5 שנות טיפול. זה כבר נשמע קצת פחות זוועתי. או 8 מקרים נוספים ל-10,000 נשים בשנה. 0.08%. אז זה המספרים האבסולוטיים. לצורך העניין, אישה שמעשנת, אוקיי? היא מעלה לעצמת הסיכון לסרטן שד פי 14 בערך מהאישה שלוקחת טיפול הורמונלי. אישה שלא עושה ספורט, מעלה לעצמה גם באחוזים כאלה. בערך פי 14.
מה את אומרת?
אז זאת אומרת ש... וזה הכי מצחיק אותי, מצחיק או מעציב אותי, שהמיתוג הוא כל כך השתרש כבר, המיתוג של הקנסרפוביה, לגבי טיפול הורמונלי שווה סרטן.
נכון.
שנשים שמעשנות כמו קטר, או נשים שהן קאוץ' פוטטוז, יגיעו למרפאה ויגידו, לא, זה אני לא לקח בחיים. אבל אין בעיה, תמשיכי לעשן, סבבה. רק, אוקיי, את מבינה מה אני אומרת? את מעשנת, את מעלה לעצמך את הסיכון לסרטן שד בטירוף, פלוס את לא עושה שום ספורט, מה שעוד יותר מעלה לך את הסיכון, אבל את הכדור שמעלה ברבע או שביעית, לא, זה לא. אז יש כאן איזה מיסקונספט.
זה, וואו.
את מבינה? כן. אז בעצם מה שאני אומרת זה שהיום אנחנו יודעים איך להתאים את הטיפול בצורה שהיא הכי favorable לשד, הכי פחות מאתגרת, גם נשים שיש להם רחם, ואפילו נשים שהן נשאיות BRCA ועברו כריתת שחלות מניעתית בגלל הנשאות, והרבה פעמים הן נכנסות למנופאוזה מוקדמת בגילאים מאוד צעירים, בגילאי 40, 41, זה מאוד חשוב שהם תדענה את הדבר הזה, שיש בכל ההמלצות של ארגוני גיל המעבר בעולם, בהחלט ההמלצה היא לתת טיפול הורמונלי לנשאיות BRCA שעברו כריתה מניעתית, לפחות עד גיל 50. משום שכריתת השחלות, מעבר לזה שהיא הורידה להם את הסיכון לסרטן שד, שהוא באמת גבוה, היא מעלה להם את הסיכון לתחלואה כרונית, לאוסטאופורוזיס ושברים, לתחלואת לב, לדמנציה, לאלצהיימר דמנציה. כל הדברים האלה זה קלפים גרועים שהן מקבלות ברגע שקרתו להם את השחלות בגיל צעיר.
כן.
והטיפול ההורמונלי מנסה איכשהו לאפס את זה קצת. לא ב-100%, אבל מנסה.
אז יש לי שתי שאלות מכאן. קודם כל, אחת היא... מה קורה, וזה גם שאלו אותי גם נשים כאן, מה קורה אחרי איזושהי תקופה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אני יודעת נגיד מככה קצת מלקרוא ומנשים גם שמגיעות, וזה מה שהרופאים אומרים, שהזמן הכי טוב לקחת טיפול הורמונלי כלשהו, זה בתקופה הראשונה שרק מתחילה מנופאוזה. ואז הרבה פעמים כעבור כעשר שנים, ההמלצה היא לסיים את הטיפול, לא להמשיך, נכון?
לא, לא נכון.
אוקיי.
אז בואי אני אחדד.
מעולה.
קודם כל, בגלל ה-WHI, אותו WHI, אחד הרווחים שלנו ממנו, זה חלון ההזדמנויות הזה. לפני כן לא היה מדובר על חלון ההזדמנויות. ובעקבות ה-WHI, כשראינו שאנשים בנות ה-64 חלו יותר כשהתחיל בהתקפי לב, כשנתנו להם בגיל 64 טיפול לראשונה, הבנו שהזמן לתת את הטיפול כדי למנוע מחלת לב, הוא לפני 10 שנים מתום הטיפול. כי כל האוכלוסיית הנשים באותו מחקר, בגילי 50 עד 59, ירדה להם התחלואה הלבבית. והם פחות החלו במחלות לב, פחות מתו, פחות אי ספיקת לב. כל הדברים שידענו היו באוכלוסייה הצעירה.
אוקיי.
אז זה התובנה הבסיסית והעיקרית שה-WHI נתן לנו. יש לנו חלון הזדמנויות קרדיאלי, לבבי. להתחיל את הטיפול בטווח של 10 שנים. לא חייב בשנה הראשונה. גם אם התחלת את הטיפול בשנה השישית למנופאוזה, זה עדיין קרדיו-פרוטקטיב. ברגע שחצית את
וזה עדיין יעיל.
זה עדיין יעיל ללב ועדיין יעיל לעצם. עכשיו, מעבר לזה שהוא יעיל כמובן לסימפטומים אם עדיין יש, יש אין ספור נשים שכל כך התחבטו עם השאלה הזאת ועברו איסורים של בדיוק מה שאת מתארת, של פחד ו... רתיעה וניסיונות של משאר גורמים מטפלים של למה צריכה את זה אם דודה של סבתא של שכנה של אחותך חלתה בסרטן שד בגיל 80. אני לא צוחקת, כאילו הרבה פעמים זה אלה הסיפורים. לא, אני לא יכולה לקחת הורמונים כי דודה שלי, הדודה השנייה של אמא שלי היה לסרטן שד בגיל 72. מה הקשר בכלל? כאילו, זה לא קונטרה-אינדיקציה, זה לא גנטי, קרוב לוודאי, בגילאים כאלה. זה...
אבל יש איזה דדליין, זאת אומרת, יש איזה...
זהו, ואז התחלתי לומר, אז יש את החלון הזדמנויות הקרדיאלי, שהוא עומד על 10 שנים, בסדר? אחרי זה יש את העצם, זה גם אחרי זה יכול לעזור, אבל באמת ה5 שנים הראשונות, הם השנים שבהם הירידה בצפיפות העצם היא הכי משמעותית, ולכן הכי טוב יהיה לתת את הבוסט של האסטרוגן, בדיוק בשנים שבהם הירידה היא בזווית הכי חדה של העצם, אוקיי?
כן.
גם לגבי המוח, 5 שנים הראשונות הם כנראה ה-money time, מבחינת הירידה בסיכון לאלצהיימר. עדיין זה לא, הטיפול ההורמונלי הוא לא מוטווה על ידי ה-FDA כטיפול מניעתי לאלצהיימר,
כן.
אם אין לך אף סימפטום. אני אסביר לך למה כן ה-FDA ממליץ, אבל מבחינת מה ששאלת לגבי משך הטיפול, הנקודה היא מתי להתחיל את הטיפול. לא מתי לסיים אותו. אין לנו הנחיות מדויקות למתי לסיים, למרות שעדיין בכוח המשימה הישראלי ובאיגודים שונים, ההמלצה היא לא יותר מחמש שנים. אלה ההמלצות שהיו בעקבות ה-WHI, לפני 20 שנה.
Okay.
היום כבר יש הנחיות מאיגודי המנופאוזה העולמיים, שאין שום בעיה להמשיך את הטיפול גם עד אחרי גיל 65, עד גיל 65 לפחות, אפשר, כל עוד התחלת בזמן. את מבינה? עכשיו זה תלוי בסימפטומים, באיכות החיים ובאיכות ובאיברים ובתחלואה האחרונית. זאת אומרת, כל אישה לגופה, לצורך העניין, 10% מהנשים תסבול מגלי חום עד בכלל. ואלה נשים שמתארות את סבתא שלהם, שהן זוכרות אותה, מנפנפת במניפה בגילאי 70.
אמא שלי כזאת, היא עדיין סובלת.
אז יכול מאוד להיות שאם אמא שלך מעל גיל 65 וכנראה שכן, אז יכול להיות שהיא מאותם 10%, והמאסטלי הוא שזה גם מאוד גנטי. אז יכול להיות שגם את היא מאלה.
לא.
בסדר, אבל עכשיו אנחנו יודעים גם מה לעשות. אז נגיד אישה כזו, שהתחילה כבר את הטיפול, וזה עזר לה לגלי החום, את רואה הגיון בלהפסיק לה את הטיפול אחרי 10 שנות מנופאוזה, נגיד היא קיבלה את הטיפול מגיל 50 עד גיל 60, מפסיקה את הטיפול, חוזרים לכל גלי החום.
בדיוק, זהו.
מה הקטע?
זה
או שלא לדבר על גלי חום בגיל 70, היא כבר אומרת, בואי, צעירה אני לא ימות. אמות. אבל אז לנשים האלה, למשל, אנחנו משנים קצת את המינונים, מורידים את המינונים, מעבירים את זה לדרך האור, שזה פחות משפיע על הקרישיות, שבגילאים מבוגרים היא פי 10 מהסיכון שלנו לקרישה בגיל 50.
נכון.
אוקיי? אז יש כאן שיקולים אחרים. אולי יש איזה שהן מחלות רקע שצצו, מחלת לב שהתווספה. כל השיקולים האלה גורמים לנו אולי לשנות את הסמלה, לתפור את הטיפול קצת אחרת. אבל זה לא אומר שהיא לא יכולה להמשיך אם היא סימפטומטית, למשל.
אוקיי. תגידי, ואיזה סוגים של כזה הורמונים קיימים היום? חוץ ממה שכבר מוכר, ויודעים את האסטרוגן המוכר, זה שעליו בדיוק עשו את המחקר, אבל בטח יש עוד כל מיני דברים.
האמת היא שלא. האסטרוגן שעליו עשו את המחקר, הוא האסטרוגן שהתגלה כבר בשנות בשנות ה-60, וזה היה, או ה-50 אפילו, וזה היה אסטרוגן שהופק משתן של סוסות בהיריון, וקראו לו Conjugated Equine Estrogens, כי זה היה מצבור של 11 סוגים של אסטרוגן, שאף אחד מהם כמעט לא קשור, לא מופש מהשחלה שלנו, רובם לא. אז זה היה הקפסולה של מה שנקרא פרמריל, אוקיי? ועל זה עשו גם את המחקר. המחקר ה-WHI היה רק פרמריל. אבל אחר כך התגלה האסטרדיול, שהוא אומנם הופק מבטטה, אבל המולקולה שלו זהה למולקולה שהשחלה שלנו הפרישה. ואותו אסטרדיול, או אם תרצי, natural estrogen, הוא האסטרוגן שקיים ברוב תכשירי הטיפול ההורמונלי לגיל המעבר כיום.
אוקיי.
Okay. זה האסטרוגן, האסטרדיול. הפרוגסטירון, קודם כל, ה-MPA, מה שאמרנו, הוא שהיה ב-WHI, אין אותו כבר באף תכשיר של גיל מעבר. הבנו שהוא מאוד לא בריא לנשים מנופאוזליות, כי הוא מעלה להם את הסיכון לסרטן שד. לפיכך, אנחנו מתארגנים על סוגים שונים ואחרים של פרוגסטירונים, בתכשירים שונים. יש לנו 5 בערך בארסנל התכשירים, כששניים מתוכם נחשבים ל-natural progesterones. כמו שיש את ה-natural estrogen, שהוא לא סינתטי, הוא לא מיוצר ב... אז יש את ה-natural progesterones, שהמולקולה שלהם היא זהה למולקולה שהשחלה הפרישה. ופרופיל הבטיחות, למשל, של אותם natural progesterones לרקמת השד, הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, הם הרבה יותר, מה שנקרא, breast friendly. את מבינה?
אוקיי.
אז למשל, נשים, BRCA חיובי, שעברו קריטה שחלות מניעתית והשאירו את הרחם, וסובלות מסימפטומים קשים, בגלל שהם בגיל 41 עברו גיליוטינה של אסטרוגן, כאילו אין להם כבר, בבת אחת. הן צריכות טיפול, גם לפי הגיידליינס, כפי שאמרנו, אבל הן חייבות גם פרוגסטרון, משום שיש להם רחם.
נכון.
איזה פרוגסטרון תתני להם? בדיוק את אותה אחד משני הפרוגסטינים הטבעיים שדיברנו עליהם.
אוקיי.
אוקיי? יש אופציה נוספת לאותן נשים, שהיא התכשיר שיצא מהשוק לפני כמה שנים בערך בקורונה, שהיה של חברת פייזר, שזה תכשיר שהכיל את אותו אסטרוגן של שתן של סוסות בהיריון, שמחוברת אליו מולקולה של לא פרוגסטרון, שעושה את אותו אפקט של פרוגסטרון ברחם. שזה הייתה בשורה נפלאה לאותה אוכלוסייה של נשים שהן בסיכון מוגבר לסרטן שד.
אוקיי.
Okay. קוראים לה התרופה הזו דו אביב, והיא יצאה מהשוק בשנת 2020, אני חושבת, ממש בתחילת הקורונה, בגלל איזושהי בעיה שחשבו שיש עם איזה בטש אחד. לא ברור כאילו מה קורה איתה, אנחנו כל הזמן מנסים לבדוק מול החברה מתי הם מחזירים אותה, כי אנחנו צריכים אותה לאוכלוסיות מסוימות, שזה הדבר okay. שהוא הכי טוב להן, אבל היא עוד לא חזרה. דרך אגב, אחת מהאוכלוסיות האחרות שהיא בהתוויה הראשונה לדו אביב, זה נשים שיש להן תופעות לוואי מפרוגסטרון. הן לא יכולות לסבול פרוגסטינים מבחוץ.
איך יודעים את זה, למשל?
אז רמז, נשים שלקחו, נטלו גלולות בעברן, ולא משנה, החליפו שלושה, ארבעה סוגים של גלולות, וכל סוג של גלולות, והן מתארות, עשה להם תחושת תפיחות, עצבות, תנודתיות במצב הרוח, אקנה, הם לא סבלו את זה. לא סבלו גלולות. זה מה שנקרא red flag, נורה אדומה, טינג טינג, את ישר אומרת, אופסי, יכול להיות שזאתי רגישה לפרוגסטרונים. וכאלה נשים, הרי אם יש להם רחם, אני חייבת לתת להם איזשהו פרוגסטרון, נכון?
כן.
אז זה יכולה להיות בעיה, כי היא יכולה פתאום, אמנם המינונים של טיפול הורמונלי הרבה יותר קטנים מהמינונים של הגלולות, אבל אותה אישה יכולה לסבול מתופעות לוואי גם לתכשירים של גיל המעבר. אז למשל, לאישה כזאת, אותה תרופה היא נהדרת, כי היא לא מכילה פרוגסטרון.
אז למשל, באמת רציתי לשאול אותך, אז עכשיו אולי זה פותח איזה אור, כי יש לא מעט נשים שאני פוגשת, נגיד, שהן כבר העזו לקחת טיפול הורמונלי, כאילו, או שבכלל מלכתחילה לא הייתה להם בעיה והם לקחו, ואז, כמו שהן מתארות, זה עשה להם בלגן. עשה להם משהו לא טוב בגוף.
כן.
ואז הם הפסיקו ולא חזרו.
אז זה חשוב שאת מעלה את זה. את רצית כאילו לסיים את השאלה? אני מתפרצת לדברייך.
לא, הנה, זה סיימתי.
קצת השתלטתי פה על העניינים.
ממש לא, מעולה, זה היה הרעיון.
טוב, יש לי קצת נטייה כזאת לצערי. בגלל שאני רוצה להעביר כל כך הרבה אינפורמציה, בשעה אחת זה לא מספיק.
לא, אנחנו צמאות פה לאינפורמציה הזאת, אז אנא המשיכי.
ואני משתוקקת להעביר אותה באמת. אז זה חשוב מה שאמרת, משום שעדיין האומנות של תפירת הסמלה היא לא נעזרת באיזה שהם מדדים כל כך אובייקטיביים, כמו בדיקות דם, הדמיות, כן? צילומים. סתם, קחי למשל סכרת. אז יש מדידות מאוד ברורות איך להחליט בין האם זה סכרת נורים, האם זה לא, איזה טיפול לתת, מתי לתת אינסולין, מתי להחליף, איזה זה. נורא ברור. והרוב, על סמך בדיקות דם, תסמינים, נכון, אבל הבדיקות דם מאוד כלי עזר חשוב. בגיל המעבר זה ממש לא ככה. כי אין תמיד קורלציה, קשר הדוק, בין מה שאנחנו נראה בבדיקות הדם לבין מה שהאישה מרגישה.
נכון.
זאת אומרת שהרוב נבנה על סמך הסיפור של האישה. תחשבי גם עצם ההגדרה, מה זה גיל מעבר? שנה ללא וסת, אוקיי? זה מה שהאישה אמרה. מתי היה הווסת האחרון שלך? לא מעניין אותי מה אני אראה בבדיקות הדם.
כן.
זה פחות משנה.
אוקיי.
אז כמו שההבחנה מסתמכת על הסיפור, ככה גם התאמת הטיפול מסתמכת על סמך הסיפור, פלוס עוד כל מיני אלמנטים שהיא מביאה איתה. נגיד, התאמת הטיפול תהיה לפי, BMI, למשל, אישה עם BMI מעל 30, תקבל טיפול דרך האור. לא משנה. נגיד, התחלנו
BMI טיפול. BMI זה
זה יחס גובה משקל.
אוקיי.
אישה שיש לה השמנת יתר, אבל מעבר להשמנה.
כן.
לא overweight. אוקיי. לא עודף משקל. עודף משקל זה BMI 20-25. לא, 20-25 זה התקין, 25-30 זה עודף משקל, מעל 30 זה כבר obesity, השמנה. למה הגדירו את זה? כי ההשמנה כבר מביאה איתה את כל התחלואה המטבולית. את הסכרת, הכבד השומני, את התקפי לב, את מבינה? ושם אנחנו חייבים כבר לטפל. בגלל זה יש להם אינדיקציה לקבל את הזריקות להרזיה, כשיש להם BMI מעל 30.
אוקיי, רגע, אני איבדתי אותך.
נכון,
אני
איבדתי.
אני רגע אחזור
לחזור.
זה חלק מהעניין של הגן.
כן.
אנחנו הולכת לאיבוד.
אז זה בדיוק זה.
אז כשיש לאישה כל מיני תופעות לא נעימות שקורות לה בגוף, לא נשים...
היא צריכה לנסות להחליף. שלא תעזוב את הכל ותזרוק. לא תמיד אנחנו מצליחים על המכה הראשונה להתאים את הסמלה הנכונה.
אז כי את אומרת בעצם שיש כמה אופציות.
בוודאי. תמיד יש כמה אופציות.
אוקיי.
אוקיי? תמיד יש כמה אופציות. גם לאישה שמציגה בפנינו אתגרים, כמו אישה שיש לה איזושהי נטייה גנטית לקרישת יתר, קוראים לזה טרומבופיליה.
כן.
זה דרך אגב די שכיח באוכלוסייה, עד 5% או 7% מהאוכלוסייה נשאיות של דבר שנקרא פקטור 5 ליידן. סופר שכיח במיוחד באשכנזיות יהודיות, אוקיי? מה זה 7%? זה המון.
נכון.
לנשים
זה
כאלה...
זה כאילו נשים עם קרישיות יתר, כן. אלה שנגיד הם מהשנות, כלל... זה יכול להיות ממש מסוכן וכאלה.
לא, או מהשנות הן מעלות לעצמן את הנטייה לקרישת יתר בגלל הניקוטין. הנשים האלה שנשאיות, הן יכולות גם בלי לעשן ולהיות ספורטאיות והכי בריאות בעולם, יש להם נטייה לקרישת יתר פי 3-5%, לא משנה, עד 10% אפילו, מעבר לאישה רגילה שאין לה נשאות. בדרך כלל זה מתגלה בעקבות איזשהו אירוע שהיה, או לה, או למישהו במשפחה, שבגלל זה ביקשו ממנה לעשות פרופיל, כי לא עושים את זה באופן שכיח. אוקיי, אז אישה כזאת מציגה אתגר, נכון, כל התרופות דרך הפה נחסמו בפניה. אני לא אתן לה בחיים אסטרוגן דרך הפה, כי הוא מעלה סיכון לקרישה.
אוקיי.
אוקיי? אבל יש לי אפשרות לשחק עם הדברים דרך האור. למשל.
הבנתי.
אז...
אנחנו כזה, אני מרגישה שכאילו יש לנו עוד, יש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול אותך.
אני יודעת, השעה הזאת עברה כאילו
לא,
5 דקות.
לא, זה ממש. אני לא יודעת, אנחנו נחשוב ביחד מה עושים עם הדבר הזה, אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה האחרונה שעלתה פה בהרבה שאלות של אנשים. תתייחסי בבקשה להורמונים זהים ביולוגית. מה, זה לעומת כן. הורמונים טבעיים, לעומת אוקיי. זה.
אז, ו... אני, אז קודם כל בלבול. אני צריכה, נכון, יש המון בלבול. ואני, כן. אז קודם כל, בואי נפריד רגע, בואי נחדד או נדייק את ההגדרה. זהים ביולוגית, או איך זה נקרא, bio-identicals, זה מיסנומר, זה קצת מיתוג לא נכון, זה שם לא נכון, משום שהרגע הסברתי לך שאסטרדיול, שבכל התכשירים הרגילים של ה, שמייצרים במפעלים ויש להם אותם, אתם מקבלות אותם בקופסאות עם מרשם, זה natural estrogen, שהופק מבטטה. אוטרוגסטן, זה כדור שאת יכולה לקנות אותו בקופסה, הוא ה-natural progesterone. מבחינתי זה bio-identical, לא רק מבחינתי, הם באמת bio-identical.
Okay.
אבל יש תחום שלם שהוא מאוד מאוד טרנדי ומאוד מפותח, גם בארץ וגם בעולם, שזה bio-identicals שהם compounded, קוראים לזה. Compounded זה אומר שהם נרקחים בצורה עצמאית, לא במפעל, לא תוך כדי פיקוח, לא עם איזה שהם, לא עם בקרה, לא עם אישור FDA, הם נרקחים על סמך הנחיה של הרופא, על ידי בית מרקחת שהוא עובד איתו, משתמשים באותם ביו-הורמונס, כפי שהרגע אמרתי לך, את האסטרדיול, הוא לוקח אסטרדיול, הוא לוקח אסטרון, הוא לוקח אסטריול, הוא לוקח אוטרוגסטן, הוא מערבב את זה עם איזשהו קרם שהוא מכין, כל מיני, לפי אחוזים שהרופא מבקש ממנו, כי הוא החליט שאלה אחוזים שמתאימים לאותה אישה, ואז הרוקח רוקח לתכשיר אישי לה.
אז היתרון של זה,
זה
מה הוא?
זה ה-compounded.
הוא בעצם עכשיו, לפי המצב ההורמונלי שלה?
אז שם זה ספקטרום שלם של, של, שאני לא נכנסת אליו בכלל, ואני לא יכולה להיכנס אליו, כי אני לא מתעסקת בו, משום שאני, זה, האמת שזה מפחיד, לדעתי. כשאת משתמשת בהורמונים אמיתיים, לא בוויטמינים או ב, לא יודע, תוספים, הורמונים. שיש להם השפעה על השד, יש להם השפעה על הרחם, אבל הרוקח מכין אותם ככה באופן שאתה ביקשת, שאין לך מחקר להסתמך עליו, שכשלקחו 200 נשים שרקחו להם בדיוק בדיוק את אותם האחוזים, היה להם כך וכך תופעות לוואי של עלייה של עיבוי רירית הרחם עד לכדי סרטן, God knows. הקרמים של הפרוגסטרון שמכינים ב-compounded bio-identicals לא בהכרח מגינים על הרחם כמו שמגן הפרוגסטרונים, המגנים הפרוגסטרונים שאנחנו מכירים, שנחקרו, שאנחנו מכירים בדיוק איך הם עובדים אחרי שהם נספגים במערכת העיכול. אז את לוקחת את הדברים האלה, את לוקחת אותם באופן אישי, את מסתמכת על זה שכאילו הם יעשו את אותה עבודה של הכדורים הרגילים, אבל זה לא בדיוק ככה תמיד. ויש לנו כבר, תדעת, יש מקרים שבוא נאמר שהמפורסם שביניהם הוא סוזן סאמרס, שהיא הייתה חלוצת האדבוקטיות לביו-אידנטיקה הזאת בשנות ה-80 נראה לי. היא אושיית כושר וספורט כזאת אמריקאית שהייתה בשלושה בדירה אחת. את לא יודעת, את קטנה מדי בשביל לזכור.
לא, אני מכירה את הסדרה.
את מכירה?
אני קטנה, אני כבר גדולה.
עם ג'אק וג'אנט, ג'אק והבלונדינית שזאת הייתה סוזן סאמרס. שכחתי איך קראו לה.
לא חשוב, יש לנו ממש חצי דקה.
הקיצר, היא הייתה הכהנת של הביו-אידנטיקה הזאת בשנות ה-80, ועשתה על זה מלא מלא פרופגנדה, והיא בעצמה כמובן נטלה, עד שהיא חלתה בסרטן רירית הרחם ומתה. כי הפרוגסטרון שהיא לקחה כנראה לא היה מספיק בשביל, you know.
אוקיי.
אבל עדיין, זה תחום שקיים, זה תחום שהוא המון ברשתות, וזה תחום שהרבה משפיעניות וסלביות מפרסמות, כמו אופרה ויינפרי ומישל אובמה וגווינית, אז כאילו, זה קשה. כי את אומרת, רגע, אם הם לוקחות את זה, אז למה שאני לא אקח את זה? וגס וואט, זה באמת עוזר לסימפטומים, כי זה אותם ההורמונים שאנחנו משתמשים בהם. אבל שוב, אתם חייבות להבין שזה לא, אי אפשר לבדוק את זה. אי אפשר ש... וזה בעיה. ברפואה המערבית, כשיש לנו evidence-based medicine, לעשות non-evidence-based medicine, מה לעשות? אני בינתיים נצמדת ל-evidence, מנסה להסתדר איתם. תשמעי, אני בעצמי לוקחת הורמונים, יכול להיות שאם הייתי לוקחת compounded, היה לי בום, פי ארבע יותר מדהים, שהיית רואה אותי עכשיו, לא מאמינה. לא מאמינה, מה את רואה מול העיניים. אבל אני אסתדר עם מה שאני מכיר, מה שאני יודעת שהוא נחקר ובדוק, ואני יודעת איך הוא משפיע, כן. ואני בסיכון מוגבר, ואני לא רוצה להתעסק עם שום דבר שיכול לסכן אותי.
אוקיי, דוקטור נועה חובב, תודה ענקית על הידע שהבאת, אני מקווה שזה עשה לכם קצת סדר, אני לא יודעת אם אני אעז לבקש ממך, ככה עכשיו אני מסנדלת אותך, אני אעז לבקש ממך מתישהו להגיע לכאן שוב, כי באמת יש כל כך הרבה עוד על מה לדבר. אז אהובות, אנחנו נפרדות וניפגש כאן בשבוע הבא.